עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית הסטיפלת בהפקה חיים גולשטיין, על הביצוע הטכני אורי כהן, כאן אבי ממרן, ואנחנו נפתח בשעה הזו, נקדיש זמן למושג חדש שאנחנו חייבים להכיר, ושמו אשפוז בית, בנושא הקורונה בעיקר. אנחנו יודעים שסגר מוטל עלינו כתוצאה מהמצב במערכת הבריאות. ככל שיש יותר חולים קשה, והחשש שחלילה מערכת הבריאות תקרוס, מטילים סגר על האוכלוסייה, סוגרים את העסקים ואת הלימודים, כדי שמצב החולים ירד, ומערכת הבריאות לא תקרוס. אם נניח מערכת הבריאות לעולם לא תקרוס, כי הוא באלפי, אלפי, אלפי מיטות, אין צורך בסגר. אפשר לעשות הגבלות, הנחיות, מסכה, ריחוק חברתי, אבל לא באמת לסגור את האזרחים. הקורונה הזאת מחלה חדשה שמאלצת את בתי החולים להכניס מאות חולים להסגר בתוך בית החולים. מחלקות הקורונה סגורות, אין אפשרות לבני המשפחה לבקר את החולים, וכשמדובר בקשישים ממש מנתקים אותם לגמרי מהעולם, כי הם לא טכנולוגיים, הם לא יודעים להתכתב בוואטסאפ או לדבר בכל מיני רשתות עם בני המשפחה, והם פשוט מתנתקים מהעולם, מה שהופך את הקורונה גם למצב דיכאוני, ולצערנו הרב גם מוביל לתמותה כבדה. מצד שני, בתי החולים משקיעים הון עתק באשפוז של כל חולה כזה. מיטה בבית חולים היא מאוד יקרה, עם כל הצוות, עם כל מה שצריך, ולא תמיד כל חולה שמגיע לבית חולים, היה צריך להיות שם מלכתחילה. אלא בגלל שאין לו פתרון אחר, קופת החולים ממליצה לו להתפנות לבית החולים, בית החולים מקבל אותו, מאשפז אותו מחלקת קורונה, מתקשרים איתו באמצעות מצלמות, ואיכשהו בסופו של דבר, אם יש לו נס משמיים וסייעתא דשמיא, הוא מבריא ויוצא משם, ואם לא, אז זו הייתה דרכו האחרונה. עד שמגיעים לרגע הזה שצריכים באמת אשפוז חירום בבית חולים, כי מדובר בחולה במצב קשה מאוד, עם מחלות רקע, עם בעיות מורכבות מאוד, יש דרך מאוד ארוכה. בדרך הזו יש קשיי נשימה, יש חום, יש לפעמים מתן תרופות, צורך באנטיביוטיקה, אבל לא בהכרח משהו שבית חולים רק הוא יודע לעשות. יש הרבה דברים שאפשר לעשות לחולה בביתו, בפיקוח מסודר, עם רופא, עם רישיון, מומחה בתחום, שיודע לנתח את מצבו של החולה ולהורות לבני משפחה שסביבו מה צריך לעשות. היתרונות, עלות מאוד מאוד זולה. לא נגיע לעולם לקריסה של מערכת הבריאות, כי החולים נשארים בבית ולא מגיעים לבית החולים. החולה מוקף בבני משפחתו ולא מבודד. יש כמה בני משפחה צעירים שמתנדבים להידבק, או שהם כבר עברו קורונה, ונשארים איתו ומטפלים בו בבית. והיתרון הכי חשוב, כשיש מצב רוח לחולה, הוא גם מחלים, הוא גם עברי. החסרונות של הדבר הזה, שזה מצריך עוד רופאים שיצאו מהמחלקות, מהמרפאות, אל בתי המטופלים, צריך ציוד לכל בית כזה, ובשביל זה יש עמותות, ארגונים, תורמים, ואם המדינה תעשה את זה, התמונה תיראה לחלוטין אחרת. אנחנו נתייחס הערב לכמה עמותות שמתעסקות בנושא הזה כבר כמה חודשים, וניתן את הכבוד לעמותה הכי גדולה בישראל, והוותיקה בישראל, ואיתנו על הקו מייסד ויושב ראש יד שרה, הרב אורי לופוליאנסקי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב. דברים כדורבנות, אמרת.
כן. מאות סניפים של יד שרה ברחבי הארץ כבר עשרות שנים משאילים ציוד רפואי. זה לא חדש, כולם יודעים. צריכים הליכון, חלילה, כיסא גלגלים, איזשהו מכשיר כזה או אחר, פונים ליד שרה. ואז מגיעה הקורונה, אתם מגלים שהביקוש להשאלת מכשירים הוא כבר לא הליכונים וכיסאות גלגלים, זה הרגיל. פתאום מבקשים ממכם מחוללי חמצן, מכשירי מד סטורציה, לחץ דם, או כל מיני מכשירים אחרים. מה קורה אצלכם שם ביד שרה שהקורונה מתחילה להתפתח?
כן, כפי שאמרת קודם, אין ספק שהטיפול בית, ההחלמה בבית, מה שקרוי אשפוז בית, הוא הדבר הנכון והטוב והבריא ביותר. אין, כבר נאמר במקורותינו, רוח איש תחלקל מחלהו ורוח נחאה מישורנה. אין ספק שבבית, כמובן, אין את ההידבקויות, אין את כל הדברים, את המדגרה, אין את כל הדברים שנמצאים בבית החולים, כאשר צריך בית חולים, בית חולים הוא צורך, אבל כל עוד שאפשר להיות בבית, אין החלמה טובה ובריאה יותר מבבית. וזה היום הוכח במחקרים, בדברים ברורים, ללא ספק. ואגב, צריכים להבין גם, הקורונה באמת חידשה את הצורך באלפים, אבל יד שרה כבר במשך שנים ארוכות, בשנים האחרונות, לא משאילה רק כיסא גלגלים או מד לחזם וכו' וכו', משאילה את כל הציוד להחלמה בבית, אם זה מיטות בית חולים, אם זה קרדיו הפני המוניטור, אם זה מחוללי חמצן וכו'. כמובן שהנושא של הקורונה העלה את המודעות והצורך, ובאמת רופאים בקהילה אומרים לאנשים, אל תתאשפזו, כי הרי בסיכומו של דבר אנחנו יודעים שרוב רובם אלו שהיו חולים בקורונה, וזה מדובר על כ-290 אלף איש, כיום יש כ-60 אלף איש שהם חולי קורונה, אז הם רובם מפתחים תסמינים קלים עד בינוניים, שהם יכולים להיות בבית, הם צריכים את הסיוע, הם צריכים את, את הבקרה, הם צריכים את הניטור של המצבם, ולכן יש את המסיטורציה שהשרה משאילה, ויש את המחולל חמצן, ויש את הקדוח, ויש את כל הציוד שאדם צריך. לפעמים הוא גם צריך מיטת בית חולים, כדי שהגב יהיה למעלה, שיהיה כבר קל לו בנשימה, וכן הלאה וכן הלאה. כיום יד שרה נותן, ליד שרה יש קרוב ל-200 סניפים בכל רחבי הארץ, מדן ועד באר שבע, מה שנקרא, גם באילת, ויד שרה משאיל, כיום השאילה כבר כ-18,000 מכשירי נשימה, הנשמה או נשימה לבית המטופל. וואו. ואין ספק, אנחנו רואים איזה, אנחנו כמובן במקרים שבהם ויש השגחה רפואית ויש ניטור רפואי, שבמקרים בהם יש צורך באשפוז, אז כמובן אותם אנשים מגיעים לאשפוז, אבל רובם ככולם מחלימים בבית ובצורה מהירה יותר מכל דבר אחר, כפי שציינת בתחילת הדברים.
הרב לופוליאנסקי, אתה איש של מהפכות, נקרא לזה, ואני שואל אותך, איך גורמים למהפכה הזו להאיר את המדינה, את מקבלי ההחלטות?
אכן, והיה אצלנו ביקור לגבי, לבדוק, לנושא של הקורונה וכו', היה שר הבריאות, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ביחד עם בכירי משרד הבריאות שהם באו, והם קיבלו את הנתונים לגבי הציוד הנשימתי שהשאלנו כבר, כפי שסיפרתי כבר, כ-18,000 חולים שקיבלו את הציוד. ולהתרשמותי, השר הבין את המשמעות והחיוניות שבאשפוז בית, לא רק לגבי קורונה, לגבי כל הדברים הנדרשים לחולה שיכול לחזור הביתה מבית החולים עם הציוד שהוא זקוק לו, או לגבי כאלה שלא צריכים להיכנס לבית חולים כשיש להם את הציוד בבית. גם הוא היה בדעה שזה מאוד חשובה ומעניינת.
כן, אבל אחרי כל המילים היפות שאתם עושים פעילות חשובה וכל הכבוד לכם וכמה תמונות והענקת שי, הוא חוזר למשרד ומה, זה יצא מהאוזן השנייה?
אני מוכרח לומר לך דבר שאני באמת, אני היה קשה לי עם זה, ועוד עכשיו קשה לי עם זה, על אף שזה כבר היה לפני מספר שבועות. והצוות, הצוות הבכיר שבמשרד הבריאות, שמרגישים שיש להם אחריות, אז הם מנותקים מהקהילה. הם מנותקים ממה שקורה בבית. הם מנותקים מהחשיבה הכל כך ברורה, שאדם שיכול להיות בבית ולהחלים בבית, אין דבר טוב מזה. הם אומרים לנו, למה אתם נותנים את זה שיהיו בבית? תשלחו אותם לאשפוז. ואני אומר להם, מה פרושך אתם לשפוז? הרי הצוות הרפואי קרוס, וחוץ מזה הרי אנחנו יודעים ששם מצבם הולך וקשה. לא, 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 זה ההוראות שלנו. אנחנו אומרים להם, מה פרוש? אנחנו נותנים את הציוד הרפואי, אנחנו נותנים אותו על פי סמך של רופא, אנחנו לא נותנים סתם ציוד רפואי. הציוד הרפואי כולל גם ניטור, וכולל גם שרופא אומר בדיוק איזה כמות חמצן לקחת, הוא בא לבדוק את הסיטורציה וכו'. אז מה אתם מדברים? אבל אז השר הבין, הצוות, אני באמת הייתי, איך אומרים, בלשון הצברית שלנו, הייתי בשוק לשמוע את החשיבה הזו. טוב, לנו יש אחריות קולקטיבית, והצורך שאנחנו נתנו הוראה שכל מי שיש לו סימפטומים של קורונה, שישתשפז בבית, שיבוא לבית חולים. הבית חולים יקבע כבר. אבל מה פירוש שיבוא לבית חולים, כפי שאמרתי קודם. אז לצערי אני חושב שהדרג המקצועי במשרד הבריאות הוא מנותק ממה שקורה בקהילה, ולכן אנחנו נמשיך ונעשה, כי אין ספק, אמרת ואני רוצה לחזק את דבריך, אשפוז הבית הוא העתיד של עולם הרפואה, בכל העולם כבר מבינים את זה.
ובטח בקורונה, כלומר, אם יש על זה איזשהו ויכוח לגבי מחלות אחרות עוד מילא, אבל בקורונה זה הרבה, זה ודאי בגלל שהקורונה נגזרת ממצב בתי החולים. על פי זה קובעים סגרים, קובעים הנחיות, קובעים כללים, משקיעים כסף, אנשים לא יוצאים לעבודה בגלל המצב בבית החולים. אם משפזים בבית, אוטומטית משפיעים על כלל האוכלוסייה הבריאה, בשונה משאר המחלות.
אין ספק, אין ספק, ואנחנו חושבים שהנושא הזה, הקורונה העלה את הנושא, לצערנו לא על ראש שמחתנו, אלא העלה את הנושא, על ראש הנושאים שאנחנו צריכים לטפל בהם, אבל אין ספק שהנושא של השפוז בית, הוא חשוב לגבי כלל המחלות, לגבי, הרי בתחילה, כשאת דובר שצריכים להכין מחלקות לקורונה, הרי שחררו חולים מבתי החולים, בעיקר מחלקות הפנימיות. מה פירוש שחררו? יש אנשים שיצאו משם עם...
הרב לופוליאנסקי, שאלה אחת משמעותית בכל הסיפור הזה. מי הרופא שמטפל בבית? אם אני עכשיו חלילה... לא, אני לא יודע, מישהו נאלץ לקבל את שירותי יד שרה, ולפתוח חדר אשפוז ביתי.
אז קודם כל כך, אנחנו נמצאים ב-24... 24 שעות ביממה, יש ביד שרה, יש מוקד. אנחנו הקמנו בירושלים את מרכז פרנקל לרפואה דחופה, שזה בעצם מיון, שגם מיון לחולים במחלות הרגילות, שכולנו נהיה בריאים בעזרת השם, וגם לאלו שמבודדים, שגם להם פתאום יכול להיות פתאום עלייה של חום, או פתאום כל מיני דברים אחרים, ילד נופל, אבל הוא מבודד, אישה לא מרגישה תנועות, והיא צריכה להגיע. אין לאן להגיע, לבית חולים שם יש סכנת הידבקות, אז לאן יגיעו אותם אנשים? ואנחנו מלבד, מה שנקרא אצלנו מיון ערב, שיש לנו עם רופאים מומחים, הן רופאי ילדים, ורופאי נשים, ורופאי לחירום, אנחנו הקמנו את זה כדי שאנשים יוכלו לא להתאשפז, כדי לתת להם את הטיפול המיטבי, הרפואי, המקצועי, בצורה מהירה, ולתת להם גם את הציוד, בין אם זה ציוד נשימתי או ציוד אחר, שיוכלו לקחת איתם לביתם ולהשתקם ולהחלים בבית.
טוב, דברים כדורבנות, דברים חשובים מאוד, ומכאן הקריאה למערכת הבריאות, לקחת את הרעיון הזה, את היוזמה הזו, לאמץ את הרעיון, להפוך אותו לרעיון שיטתי מסודר, עם בקרה, עם פיקוח, מטעם המדינה. רופא שנותן 30 שעות למשמרת לבית חולים, יכול לפצל ולעשות חצי משמרת מחוץ לבית החולים. קופות
ללא
החולים...
ספק, הוא יעשה זה טוב ויעיל יותר, או כפי שאמרת, ביחד עם האווירה החרמה, של הבית, שאדם עם זה, עם החוזק הזה, עם הרוח הטובה הזאת, בוודאי יוכל להחלים בצורה מהירה וטובה יותר. ומה שצריכים אבל לדעת, במשרד הבריאות הם צריכים להכניס, להם יש פתרון קל. אנחנו רק רגולציה על קופות החולים, וקופות החולים יעשו את זה, אבל קופות החולים יש להם את הבעיות של המרפאות ושל בתי החולים וכו' וכו'. לגבי
כן,
הקהילה,
אז במקום להתחיל לחשוב בכלל
לתת,
על...
כאן צריכים לתת את הכוח ואת האפשרויות כן. טיפול בצורה שונה.
כל מילה בסלע. הרב לופוליאנסקי, היית גם ראש עיריית ירושלים, ובניהול מערכות ואגפים ולשנה הכוח אדם, אתה יודע ולמדת וחווית.
כן,
תוך
כן.
כמה זמן לוקח להקים מערך כזה? אם נניח שר הבריאות, ואני שומע שכבר הערב הוא מתבטא בתקשורת שהוא חושב על זה ברצינות, כי הגל הזה שככה אנחנו מנסים לייצר משפיע גם כנראה על מקבלי החלטות.
יפה מאוד.
כמה זמן לוקח לעשות דבר כזה? שנה? חודש? חצי שנה? סתם ככה להבין.
העניין הוא כזה שכאן נכנסים לכיורה לדלת פתוחה. יש גם כמובן את יד שרה עם כמאה סניפים כמעט בכל עיר בישראל. יש גם את עזר מציון, ויש דבר מהפה, עזר למהפה, ויש גורמים בתוך הקהילה.
שמרים נעזרים...
שצר להיעזר בהם, כן, שצר להשתמש בהם. אבל אם אנשי, אני יודע, המקצוע כביכול, יגידו, לא, 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 אנחנו רק, יש לנו רק קופת חולים, או יש לנו רק מרפאות, או יש לנו רק בתי חולים. בזה הם קורטים את הענף הבריאותי החשוב של הקהילה. ולכן כאן צריכים לקבל, זה בעצם צריכים לקבל החלטה וללכת עם גורמים שנמצאים בשטח. אגב, זה מה שעשו באנגליה שכל כך הצליח. וכאן, אני לא מדבר לגבי הקורונה, מדבר לגבי הנושא הכללי הבריאותי. אבל כאן, משום מה, יש איזשהו רפיון מחשבתי, ושאני לא יכול להבין אותו, אבל כאשר אתה שואל אותי כמה זמן צריך לקחת כדי
אז אתה אומר, קודם כל להשתמש
בקהילה, תעזרו בגורמים
הקהילתיים שכבר הקיימים. כן. רעיון גדול, הרב אורי לפוליאנסקי, תודה רבה, בהצלחה, וזכויות החסד הרבות שישלחו בעזרת השם רפואה שלמה לך, לכל המשפחה, אמן. שנעבור חורף בריא וטוב.
אמן ואמן, תודה רבה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
אמן, תודה רבה. מייסד ויושב ראש עיר הצרה, הרב אורי לפוליאנסקי, ראש עירת ירושלים לשעבר, תודה. אם מדברים על אשפוזי בית, אז עוד מעט נגיע באמת לעמותות שכבר עושות את כל התהליך הזה במציאות הקורונה. עמותות שפעלו האמת קצת בשיטה מחתרתית, ורק ביממה האחרונה ככה יצאו לתקשורת בגל גדול, נדבר על זה עוד מעט, אבל לפני זה ננסה להבין וללמוד איך אמור להיראות אשפוז בית בצורה המקצועית הרשמית, כמו שאומרים בדרך המלך. שהלקוח משלם, קופת החולים משתתפת, מה אפשר לעשות בבית, מה אי אפשר לעשות בבית. האמת שיש כמה חברות שעושות את הדבר הזה, כבר שנים, זה לא המצאה ראשונה חדשה, אבל בעקבות הקורונה זה פתאום הופך להיות צורך. אז אנחנו קודם כל עם צבא רפואה, חברה שמוכרת לחלק מן המאזינים, ומנכ"ל החברה, דוקטור איתמר עופר איתנו על הקו, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אשפוז בית, למי הוא מיועד, למי לא, כמה הוא עולה, מה הוא נותן, מה היתרונות והחסרונות? אתה בטח הרצאה שאתה יודע למסור אותה בכמה דקות.
אבל אני אתחיל ממה שאמר. נתחיל לזה שלאזרחי מדינת ישראל הוא לא עולה. אזרחי מדינת ישראל מבוטחים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולכן אשפוז בבית, כמו אשפוז בבית חולים, הוא ממומן על ידי קופת החולים שלהם. וזה לא עולה למטופלים. אז קודם כל, זה לא השתתפות של הקופה, זה במימון הקופה. נתחיל משם.
לכל אחד, לכל מחלה, לכל צורך?
לא, רגע. לכל אחד. מחלות, לפי המחלות. זאת אומרת, לפי האינדיקציות שמתאימות לסוג הזה של השירות. בעצם מה זה אשפוז בבית? אשפוז בבית זה חלופה לאשפוז בבית חולים. בדרך כלל להשפוז במחלקה פנימית, כשיש קבוצה של מצבים קליניים רפואיים, שבהם עד לפני 3 שנים בערך שהתחלנו את הנושא הזה, היה אפשר לקבל את הטיפול הזה רק במסגרת אשפוז בבית חולים, והיום אפשר לקבל אותו בבית.
אז תרשה לי רק לתרגם את מה שאתה אומר לשפה שכל מאזין יבין, מבלי צורך באמת להבין במונחים רפואיים. אנחנו מדברים על מחלות פנימיות, שבבית החולים ההתערבות שבית החולים עושה בעצם בחולה, זה בעיקר בגדול מעקב ומתן תרופות. לא לפני ניתוח דרמטי, לא חולה שכל רגע יכול לדרדר חלילה מצבו ברשנייה, לא טיפול נמרץ, לא כל הדברים האלה.
נכון, להם מיועד בית חולים, בדיוק כן. ככה, וניקח דוגמאות קונקרטיות. למשל, אם מישהו יש לו זיהום במערכת השתן, דלקת בדרכי השתן, או דלקת ריאות, או דלקת משמעותית באור שהוא צריך לקבל טיפול דרך הווריד, ולוודא שהוא לא מתערדר והוא אכן מגיב לטיפול. או החמרה שהיא ספיקת לב, או של מחלת ריאות חון. או התייבשות, דבר מאוד שכיח, התייבשות צריך לקבל נוזלים. הוא יכול לקבל את זה היום, בבית, כאשר בעצם הרגע שהוא מועבר לטיפולנו, תוך 3 עד 4 שעות מגיע הרופא ואחות, עושים לו קבלה רפואית כמו בבית חולים, מתחילים לו טיפול דרך הווריד, מגיעים אליו פעמיים ביום, פעם הרופא ופעם האחות, אם צריך יותר פעמים, בבקשה, 24 שעות זמינות בטלפון, 7 ימים בשבוע, וחוסכים לו...
וכל הדבר הזה לא עולה כסף, או שאם אני צריך פעמיים רופא ביום, זה כבר בתשלום?
לא, הוא עולה כסף, אבל לא לחולה.
הבנתי.
כמו שבית חולים,
לא, כלומר, שאלה כזאת, אם החולה צריך רופא, הוא פונה לקופת החולים או אליכם?
לא, הוא פונה, ברגע שהוא מאושפז אצלנו בצבא הרפואה, הוא מתקשר אלינו. הטלפון שלו עונה לו תמיד האחות שלנו, האחות שלו. היא יודעת מה מצבו, יש לה תיק רפואי מול העיניים, היא יודעת בדיוק מה צריך לעשות, מה ההוראות של הרופא, אם צריך לעלות את הרופא, הוא עולה אל הקו, אם הוא צריך לבוא אליו הביתה, הוא יגיע אליו הביתה שוב, גם 3 פעמים ביום. אנחנו ככה טיפלנו כבר בלמעלה מ-2,000 מטופלים בשלוש שנים האחרונות, השביעות רצון בשמיים, ההנאה של המטופלים היא מרבית, הם מחלימים, ואנחנו נמצאים איתם 3-4 ימים, חדשיים, ומשחררים את עצמנו, אנחנו בעצם יוצאים ונשארים בבית.
טוב, מעניין מאוד. בוא נדבר רגע על כל מה שאמרת עכשיו בהצמדה לקורונה.
כן, אז באמת ב3 חודשים האחרונים עברו דרכנו כמה עשרות חולי קורונה. רובם התחילו בזה שהם סרבו ללכת לבית חולים. זאת אומרת, גם בהקשרים של מה ששוחחתם קודם, הם בעצם היו בתוך האינדיקציה הרפואית או ההצוויה הרפואית כן ללכת להיות מושפזים בבית חולים לפי מיטב ההבנה של הרפואה הקונבנציונלית נכון להיום, והם אמרו, אנחנו לא הולכים, סרבו. ומותר אגב למטופל לסרב ללכת לבית חולים, כי יש חוק זכויות החולה בישראל. ואז אמרה לנו הקופה, תראו, הוא מסרב ללכת לבית חולים, למרות שההתוויה יש הוא ילך, תיכנסו, שמישהו לפחות יהיה שם. אז נכנסנו, כמובן, העניין של חמצן וחוללים, כל הדברים האלה.
בכמה מטופלי קורונה, בכמה חולי קורונה, שהיו צריכים מעורבות רפואית, אתה יודע, לא התסמינים שלאט לאט עוברים עם קצת מנוחה והרבה שתייה, אלא צריכים חמצן ומדדים כל הזמן ואנטיביוטיקה, עד כמה כאלה, בכמה כאלה טיפלתם?
אנחנו טיפלנו בכמה עשרות עד היום, אבל אנחנו בהחלט ערוכים להגדיל את הטיפול, אם יש אינדיקציה, וכל עוד זה כמובן בטוח לחולה.
אוקיי, אלו הם הדברים, אתה אומר כמה עשרות, אבל עם הבנה של בלקראת העתיד אתם יכולים ומסוגלים אלה יותר. והנה ציטוט של שר הבריאות יולי אדלשטיין לפני זמן קצר לחדשות 12, בעקבות החשיפה להשפוז הביתי במגזר החרדי. הוא אומר כך, העברנו תקציב לקופות החולים מרפואה בקהילה, כולל השפוזי בית. המשימה לקראת החורף היא להגן על חדרי המיון של בתי החולים. אני שמח וגאה על כך שציבורים גדולים מסתמכים גם על ארגוני המתנדבים השונים, זה יקל עלינו עוד יותר. במילים אחרות, שר הבריאות אומר, לכו על זה.
אני חושב שכדאי לשים לב ולהפריד קודם כל בין נושא הציוד להביא חמצן הביתה.
כן, ברור, ברור, לבין הרפואה.
לבין אחריות רפואית, בדיוק, לבין אחריות רפואית.
כן, אנחנו מדברים כרגע על התמונה הכללית של הסיפור הזה, של השארת החולה בביתו, על כל המשתמע מכך.
זה הכי חשוב, אני רוצה להוסיף לזה עוד משפט בכל זאת, שאי אפשר להתעלם מכך, שעוד לפני הקורונה ובוודאי היום, אדם מבוגר או מבוגר מאוד שמגיע לבית חולים, עצם האשפוז שלו זה מסוכן עבורו. ללא קשר למחלה שיש לו.
הזיהומים, הבדידות,
ההידרדרות התפקודית,
הבדידות
והתמצות, הרבה מאוד דברים.
חשוב מאוד המשפט הזה היה. הדוקטור איתמר עופר, מנכ"ל צבא רפואה, תודה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
ערב טוב, פרסומות, ומיד אחר כך אנחנו ממשיכים עם הנושא הזה, ועוד מעט גם תגליות חדשות ומעניינות בתחום. יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. חיים ולדר חוזר מחופשת החגים עם אחד הסיפורים העוצמתיים, המרגשים והמרתקים ששמעתם מימיכם. סיפור שעד שלא תשמעו את גיבוריו מתראיינים בקולם, לא תאמינו שהוא אפשרי. עצות מהחיים עם חיים ולדר, הלילה ב-10, רק כאן בקול חי.
אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
קורונה היא
יכולה להתפתח למחלה קשה עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. מסכה אחת לא מספיקה. זכרו, אם רק אתם עוטים מסכה בחברת אדם אחר, זה לא מספק לכם את ההגנה הנדרשת. כאשר מתקיים מפגש בין שניים, אם אחד עוטה מסכה על הפה ועל האף, יש לו הגנה של 85%. אבל אם שני האנשים עוטים מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
הקורונה מרחפת בעולם. ארגון יד עזרה ושולמית לא עוזב את החולים. בזכותכם תורמים חשובים, תמכנו עד כה בכ-22,365 חולי קורונה. בארוחות מבושלות, חטיפים לילדים, שתייה מתוקה ועוד. אלפי חולים מודים לכם מכל הלב. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
כללית איתכם גם מהבית עם כל השירותים הדיגיטליים. רופא אונליין, בקשות אונליין מהמרפאה או מהרופא, וייעוץ טלפוני עם הרופא האישי בלי צורך לצאת למרפאה. לפרטים כוכבית 2700. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
אני צריך וילון שיתאים בדיוק לצבעים של הסלון.
ומה עם וילון שיתאים גם לארנק? עם מרקנטיל סמייל אתה משלם פחות. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה מאחד מסניפי רשת הום סטייל. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
טוב, משתלם. טוב, משתלם. תמיד ידענו שיש טוב ויש משתלם. הפעם לא גם וגם. פנדור שוברת את החוקים. על פי סקר דעת קהל,
פנדור היא דלת הפנים הטובה, העמידה, המעוצבת, האקוסטית
וגם המשתלמת ביותר.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הקולקציה החדשה עכשיו באולמות התצוגה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אז אנחנו מדברים על אשפוזי בית ועל הקורונה. אז דיברנו קודם עם צבא רפואה, שזו חברה שפועלת מטעם במימון קופות החולים לאזרחי ישראל. יש הרבה מאוד טיפולים שמעבר לסל שקופת החולים מציעה, ויש הרבה מאוד אנשים שהם לאו דווקא בהכרח אזרחי ישראל וגם הם רוצים אשפוז בית, בפרט כשאנחנו מדברים על קורונה. אבל הרבה לפני ששמענו על הקורונה הזו בכלל, המושג הזה כאן וקיים, ויש כמו שאמרתי כמה חברות שעושות את זה. עכשיו אנחנו נדבר עם חברה נוספת שהיא מתמחה בעיקר במתן אשפוזי בית גם לציבור החרדי בתוך הקהילה, בתוך הבית, וגם לאנשים שאינם אזרחי ישראל, וגם שירותים שאין עליהם את מימון קופת החולים, שזה קצת מעבר למה שקופת החולים נותנת, ולפעמים אנשים זקוקים ורוצים את הטיפול הזה. אז אנחנו עם חברת MSG, שירות רפואי כללי, ואיתנו מנכ"ל החברה, מוטי גלושטיין. שלום, ערב טוב, מוטי.
שלום, ערב טוב, וחבר לכל המאזינים.
אז אשפוז בית זה משהו שאתה שנים רבות מתעסק בו, מכיר היטב, ואני מנסה, הבנו את היתרונות והחסרונות כבר משיחות קודמות, הרבה מאוד יתרונות לאשפוז בית, מעט חסרונות, אמרנו גם שזה כבר לא מתאים לכל אחד. אני רוצה להתמקד איתך בשיחה הזו, מה אדם, מה המקסימום של מסגרת הטיפולים שאדם יכול לקבל בביתו?
ואני מניח שכבר הסתירו את זה קודם, לצערי לא יכלתי לשמוע הכל, לקחתי הפוגה קלה כרגע, אבל באופן עקרוני חשוב קודם כל לא לעשות נזק, ושזה לא יבוא על חשבון סיכון עם כל התועלת שבדבר, חשבון תיקון חיים. ובשביל זה עושים מערכה מאוד מדויקת, יש היום את כל היכולות הטכנולוגיות להעריך ולהוריד את רמת הסיכון, ובמידה ואנחנו רואים שהוא מתאים ויציב לטובת הטיפול בהתאם לנתונים, אז בהחלט האופציה של אשפוז בית היא עדיפה, וגם מבחינה כמו שאנחנו יודעים, גם מבחינה נפשית, מורלית, וגם מבחינה רפואית, התוצאות מוכיחות על מענה הרבה יותר טוב מאשר האופציה הקיימת כיום שבמערכת הסוציאלית הרפואית.
אדם צריך סיטי, אפשר לעשות את זה בבית? זה כבר לא. צריך מכונה, מכשיר, שנמצא בבית חולים.
מבחינת מכשור, גם המכשור הזה קיים. יש היום מקומות בעולם שיש אמבולנס סיטי.
כן, אבל זה כבר באמת ציוד מאוד יקר, ולא תמיד משתלם להחזיק אותו במדינה קטנה כמו ישראל. ולכן מנסה להבין...
אפשר, אז אפשרי.
אפשרי. אבל מה המקסימום, מה המקסימום מבחינת הציוד, מבחינת הכלים, שאפשר לעשות כן, לעשות בבית? תן לנו פירוט, שמות של בדיקות, של יכולות, של מתן תמיכה רפואית.
וקודם כל אנחנו משתמשים במכשור כמו רנטגן נייד, אולטרסאונד נייד באיכות ממש גבוהה, כמו שהוא היה מקבל בבית חולים. ובלי צורך לנייד את המטופל לבית חולים או למרפאה ולחשוף אותו למעגל זיהומים וכאלה, כפי שאנחנו יודעים. יש ציוד של בדיקות דם מהירות עד המקום ברמה מאוד אמינה, ואנחנו עושים את הטסטים כל הזמן לוודא שזה באמת, חוץ מזה שיש לזה אישור משרד הבריאות ואישור התקנים והכל, אנחנו מבדים שבאמת הרמת אמינות היא רמת גבוהה, ורואים את התוצאות. אפשר לטפל בעל המקום, רופא יכול לקבל על המקום את התשובות אפילו יותר מהר ממה שהיה מקבל בבית חולים. ב-2-3 דקות יש לך תשובה של בדיקות שהן אקוטיות להחלטה להמשך טיפול בבית. וזה בהחלט משהו שיש אותו בשנים האחרונות בזכות ההתפתחות הטכנולוגית. וכן, היכולות חיימות, אין ספק, וצריך לנצל אותן לטובת להיטיב עם החולים.
טוב, מעניין. עכשיו, בגלל שאתם בעיקר מתמחים במתן טיפולי אשפוזי בית לתושבי חוץ לארץ שנמצאים בארץ, גם לתושבים ישראלים, אבל יצרתם התמחות עם חברות ביטוח אמריקאיות ועם הקהל האמריקאי והאירופאי, ששם אין להם את הביטוח של קופות החולים הישראליות, והם משלמים על כל התהליך הזה והדבר הזה. אני שואל אותך, מבחינת הרופאים, מבחינת הצוות הרפואי, הפיקוח הרפואי על כל העבודה הזו, היא בעצם עובדת במקביל למערכת הבריאות הקיימת כאן בישראל, כלומר, במקביל לקופת חולים, אדם, במקום שילך לקופת חולים, מתקשר אליך, ככה זה עובד?
קודם כל אני רוצה לעשות סדר בדברים. חשוב להדגיש שכמובן הכל לפי החוק, לפי נהלים, לפי הסטנדרטים, לא רק הישראלים, אלא הבינלאומים המחמירים. זאת אומרת, אנחנו מציבים פה סטנדרט ממש ממש גבוה. לגבי המערכת, כפי שאנחנו עולים ביממה האחרונה בעקבות כל הדיבורים על האם כן להשפז בבית, האם המערכת צריכה לדעת או לא צריכה לדעת, לפי דעתי יש פה איזשהו תקלה עם הרגולטור שהוא לא נכנס לזה ולוקח בעצם פיקוד, אף אחד לא מחפש לעקוף את הרגולטור, אבל הרגולטור פשוט לא יוזם אלא נגרר. זה מצב אגום שקורה בשנים האחרונות. אני לצורך העניין רוצה לדווח למשרד הבריאות על משהו, למי אני מדווח? אתה שולח הודעות ואף אחד לא חובר אליך. אז נכון, הם עמוסים והם עסוקים. אבל אין שום מערכת ניטור שהיום עם הטכנולוגיות אפשר בדקה להרים מערכת ניטור כמו שהקופות חולים עושות, כמו שבתי חולים עושים, גם למערכת הפרטית שיש יכולת דיווח, ואת הכל נשפר אצלם והכל מדווח והכל בסדר. עכשיו, המודלים האלה קיימים. אנחנו לא ממציאים פה גלגל. קיים המודל האוסטרלי, קיים המודל ההולנדי, וזה עובד. וזה הוכח. לגבי שאלתך, ספציפית האנשים, זה לא משנה מאיפה המוצא של הבן אדם, זה לא משנה מי חברת ביטוח שלו. מה שחשוב זה כפי שציינתי בהתחלה, לעשות את התועלת המקסימלית ללא נזק, ובאמת לאמוד באיזה קריטריון.
עם אחריות מקסימלית על כל התהליך הזה, בהחלט.
אכן כך.
מוטי גלושטיין, מנכ"ל MSG, שירות רפואי כללי, אשפוזי בית. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, שיהיה ערב טוב.
ערב טוב. ועכשיו נמשיך מכאן באמת לאנשי החסד. אלו היו החברות שמתמחות בעניין הזה. עכשיו למעשה חסד אדירים וכבירים שנולדו כתוצאה מהקורונה, והבאת אשפוז הבית למשהו שהוא הפך להיות קל לביצוע, פשוט לביצוע, ונחלתם של מאות, מאות הייתי אומר, אנשים בגל השני, ומאות אנשים בגל הראשון של הקורונה. גילוי נאות, אני ככה ביום האחרונה שותף למסע תקשורתי שמתנהל בתקשורת הכללית, עכשיו אני גם מדבר על זה פה במעדורה, אבל מסע תקשורתי כדי להציף את הנושא הזה של אשפוזי בית, כדי להעיר את מערכת הבריאות ואת מקבלי ההחלטות, להפוך את הנושא הזה מגמה רחבה, ממשלתית, שתעבוד בצורה מפוקחת ומסודרת, והגעתי לזה בעקבות חוויה אישית. אבי מורי שליטה, בלי עין הרע כבר יהודי מבוגר, שלפני מספר שבועות נדבק בנגיף הקורונה, וזה מאוד מלחיץ בגיל הזה. וזה הוביל אותי למסע בירורים על כל האופציות האפשריות, מה עושים ואיך מטפלים בצורה הכי נכונה וטובה, מבלי לרוץ ישר לבית חולים. ולמה? כי בית חולים, המחלקה סגורה, מלאה בזיהומים, החולה מנותק קשר עם בני המשפחה, וזה לא נעים, לא, בהחלט לא נעים להיגרר לבית חולים. עושים את זה רק אם חייבים. כל עוד ולא חייבים, ויש רופא שעומד מאחורי קבלת ההחלטה, אפשר לטפל בחולים בבית. ואז הכרתי יהודי יקר מאוד, איש חסד, משכונת מאה שערים. אנחנו מדברים על הרב יצחק מרקוביץ', ויחד איתו עוד ועוד אנשים נפלאים מעמותה שנקראת חסדי אמרם, שהם בכלל פעלו עד תחילת הקורונה, עדיין פועלים, הם מחזיקים חדרי הכנסת אורחים בבתי החולים, בהדסה, עם כיבוד קל, כולם נתקלו בחדרים הללו, ומשם הכרתי אותם, וזה התחיל להתפתח והתגלגל לכדי למידה מהותית של הסיפור הזה. חסדי אמרם שולחים רופא, או שהמשפחה מביאה רופא לביתו של החולה, הרופא לוקח דם, עושה בדיקות דם, נותן דיאגנוזה מסודרת מה צריך, ממתן תרופה ועד כמובן מכשירי עזר של בדיקת חמצן בדם, מה שנקרא סטורציה, מדדים של לחץ דם, וכמובן מפה אם צריך תמיכה נשימתית, כלומר מכונות הנשמה, נשימה, חמצן, מחוללי חמצן וכולי, מביאים את הכל בחינם, בהתנדבות מלאה לביתו של החולה, ועמותה הזו ככה התפרסמה בעקבות כתבה בחדשות 12, ומשם ביממה האחרונה מעורר הרבה מאוד הדים, עד כדי אמירה של שר הבריאות לפני זמן קצר, שהוא תומך בפעילות הזו ומעודד את הפעילות הזו, בעיקר לקראת החורף. אז אנחנו כאן נשוחח עם אנשי העמותה הזו, ותחילה נפתח עם ארלה איימליך. שלום ארלה.
שלום וברכה.
ארלה, אתה מתנדב בחסדי אמרם, לוקח את מכשירי החמצן מהמשרד, הולך לבתי החולים, מתקין את מה שצריך, עושה את מה שצריך, מקבל הוראות מהרופא, מתמגן ועובר לבית הבא. תגיד, בכמה בתים של חולים היית עד עכשיו?
ניסה לסוף. ממש.
מה זה מאות? אפשר
להגיד מעל 500. מעל 500, אני לא יודע להגיד בדיוק.
נכון. וזה רק אתה. יש עוד מתנדבים ואנחנו מדברים?
יש מתנדבים, כן, אבל אני נכנסתי לארגון הזה, ראיתי כמה אפשר לעזור, כמה אפשר לתת. לקחתי את זה על הכתפיים שלי, ממש פתחנו משרד ומקום והכל נורמלי. הם מזכירים, מתנדבים יושבים ועונים טלפונים כל הזמן, בודקים כל הזמן מה קורה עם החולים. ביקורי בית כל הזמן. משהו מסובך, משהו זה, אני בשטח ועם הרופא.
מדהים הדבר הזה, אני ראיתי איך הדבר הזה עובד, ולא רק אני, אלא גם מאות מאות משפחות ואנשים, ברוך השם, שדיברתי על אבא שלי, אז אנשים שואלים עכשיו מיד מה שלמה, ונקבל הרבה מאוד הודעות, ברוך השם, ממש בלי עין הרע, עבר את זה בשלום, חזר לאיתנו עד 120 בבריאות איתנה, ויש הרבה כמוהו בגיל מבוגר שנדבקו בקורונה, למרות כל הזהירות וכל החששות וההנחיות והקפדה, זה בסוף חס ושלום, מי שזה נגזר עליו זה מגיע, ואני רוצה לצרף עוד מישהו שאיתנו על קו הטלפון, שגם כן ככה חווה את אותה חוויה בהיכרות אישית, דוד פישל, שלום וברכה.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. מה לך ולסיפור הזה?
לי ולסיפור הזה, סבא וסבתא שלי לפני שבועיים וחצי, אני קיבלתי הודעה מהמשפחה לאט לאט שחוששים שלסבא וסבתא יש קורונה. הם ילכו לבדיקה והם יתחילו עם כל המהלך הזה. אני, דבר ראשון, בתור מחלים קורונה, אמרתי, אני לא יודע מה הולך להיות, אני רץ להדסה לעשות בדיקת נוגדנים, לוודא שאני יכול לבוא להיות איתם, ואני יכול לעזור להם בכל מה שיצטרכו, בין אם זה יהיה בית חולים, בין אם לא. אני אישית עדיין לא הכרתי את הארגון. אמרתי, אני מכין את עצמי לכל תרחיש. ברגע שגיליתי שיש לי כמות נוגדנים גבוהה, באתי, נכנסתי לסיפור, ירדתי לבית, אמרתי מה צריך לעשות, ראיתי את המצב, הבנתי שצריך לעשות פה משהו מעבר. אני לבד לא יכול להיות פה לבד. כולם מזהירים אותנו שבתי חולים זה דבר היום ונורא, וסבא הוא איש מבוגר עם הרבה מחלות רקע, סבתא אישה מבוגרת, חייבים לעזור פה משהו. הלכתי, התחלתי לברר קצת, אמרו לי שיש את הארגון, מה שהבאתם את הרב היימליך, שמביאים חמצן לבית, מביאים את כל מה שצריך לבית, מביאים רופאים ועומדים מאחורי זה, ויש אופציה של בית חולים. אנחנו בגלל המורכבות של הנושא, הרבה יותר מאנשים מבוגרים רגילים, בגלל שיש הרבה מחלות רקע ומבוגרים, החלטנו שצריך להיות עם יד על הלב. בקוצר נשימה הראשון שהיה, אמרנו, אולי זה לב בכלל. מי אמר שזה קורונה? אם זה קורונה, אז יכול להיות שמישהו יעמוד מאחורי זה. אמרנו, זה לב. לב הולכים לבית חולים, אנחנו עדיין לא הכרנו את הארגון, שוב. לא ידענו מה הארגון הולך לתת לנו.
אוקיי, בוא נתקדם. ואז שאתה מכיר את הארגון הזה, מה קורה מאותו רגע?
אנחנו עדיין בבית חולים. ברגע שהודיעו לנו שיש ארגון שבא לעזור בבית, אמרנו, אנחנו הופכים את העולם עכשיו לצאת מהבית חולים, מישהו ידאג לנו בבית.
לקחתם את הסיכון הזה, עוד פעם, אני אומר, גם כן, ושמדובר על סיכון, מדובר על רופא שמלווה בבית, זה לא החלטה של...
דבר ראשון, הוא מגיע. לפני הכל הוא מגיע, בא שומע אותנו, רואה את כל הרקע הרפואי הקודם, בשונה מבמחלקת קורונה, ששם לא לקחו רקע רפואי. הוא בא, לוקח דמים בצורה מקצועית, בשונה מבמחלקת קורונה, שלקחו את הדם בצורה לא מקצועית. בבית חולים רגיל יש לוקחי דמים, במחלקת קורונה אין לוקחי דמים. זאת אומרת שעושה איזה סטאז'ר חדש שלא יודע איך עושים את זה. הוא עושה את זה, הוא פוצע את הבן אדם, הוא מכאיב לו.
לא בכל המחלקות, בואו נהפוך את כל המחלקות.
לא משנה.
במקרה שלכם זה מה שהיה, אוקיי.
והם באו ובאו, דאגו לנו מההתחלה ועד הסוף, ליווי רפואי, כל שעה טלפון, אני הייתי צריך להיות מטעם המשפחה, להיות בשטח כן. ולקבל את ההוראות ולהעביר
טוב,
אותם.
המדהים הוא שהארגון הזה שהתחיל ממש ככה בקטן, הפך להיות מאוד מאוד גדול, והמנהלים של הארגון הזה, שהם יהודים צדיקים, ירושלמים ככה, ממאה שערים, שטיפלו בהרבה מאוד מתושבי אזור מאה שערים ושכונת בית ישראל בגל הראשון, פתאום גילו שהפניות מגיעות מכל אזורי הארץ, מירושלים ובני ברק ואשדוד ואלעד ומודיעין אלית, ולאט לאט זה התחיל לגדול, והגיעו תרומות וקנו עוד מכשירים, וזה גדל וגדל וגדל, וגם עכשיו הארגון הזה לא מסוגל יותר לתת עזרה, כלומר, יכול לייעץ, אבל אני מבין הרלה שאין לכם מכשירים כבר.
ברוך השם, היום הבאנו עוד 20 מכשירים, בינתיים ה-20 האלה לא פתחו אותם עדיין, מוכן לשימוש, אבל לא פתחו עדיין. עוד לא יצא כלום. היום בארבע הגיע עוד 20, תארנו.
הבנתי. אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר על המצב רוח של האנשים שמתאשפזים בבית, ועד כמה זה חשוב בנושא הקורונה. דיברתי על זה מקודם ככה בקצרה, ואני אומר את זה כבן משפחה, לא כחוות דעת רפואית, שאף אחד לא ייקח את זה עכשיו אל המקום הזה. חולה מבוגר שנדבק בקורונה, כמובן שהדאגה העיקרית היא לסדרי הנשימה שלו, תקינות הנשימה, היכולת שלו לנשום בצורה סדירה, ושהסטורציה תהיה כל הזמן מעל 93-94, וככה לשמר את הנשימה שלו. והנה פלא, זה ממש פלא, שהנשימה, כלומר המודד של הסטורציה משתנה לפי המצב רוח של הבן אדם, נכון הרלה?
ממש ככה. ממש ככה.
כשאדם שמח...
90%
מהמחלה הוא לחץ. הבנתי. 50%. כשאדם נמצא בלחץ, שהוא נמצא בפאניקה, שהוא נמצא לבד, כשהוא נמצא בלי אף אחד מסביבו, הסטורציה יורדת. כשהוא שמח עם מצב רוח ומוטיבציה, הסטורציה עולה, וזה ההבדל הדרמטי בין מה שקורה בבית לבין מה שקורה בבית חולים.
ממש ככה.
מעניין מאוד. אני מבין שאתם צריכים עוד רופאים, נכון?
אנחנו, המחסור עם רופאים, כן, יש לחץ ויש ביקוש, שזה הדבר הכי חשוב, בלי זה אפשר להתקדם.
כן, אז אני פונה מכאן לרופאים מתוך הקהילה, רופאים, רופאות, שמכירים את הציבור, שיש להם ניסיון בקורונה, שרוצים לקבל על עצמם עבודה פרטית, מקבלים על זה תשלום, מוציאים חשבונית, מקבלים תשלום מהמשפחה, 1,000 שקל לביקור, 800 שקל לביקור, ורוצים להצטרף לדבר הגדול הזה, אז הנה אני אתן פה כתובת מייל, אפשר באמצעות המייל הזה להגיע לחסדי אמרם, ולהצטרף ולסייע בעניין הזה. המייל הוא 581-4527, שטודל@gmail.com. 581-4527, שטודל@gmail.com. רופאים ורופאות יקבלו את כל ההדרכה, את כל ההסבר, איך הדבר הזה עובד. רק שיפנו, זקוקים לכם ממש להצלת חיים, ולהגיע לעוד ועוד, ועוד משפחות. אז יש כבר רופאים שעושים את זה יום-יום, והם מדריכים את הרופאים החדשים שנכנסים לתוך הארגון הזה. אז המייל הזה באמת מיועד רק לרופאים, ואנשים שצריכים את חסדי אמרם או צריכים עזרה, אני מבין שכבר אתם עמוסים מעבר ליכולות, ארלה.
ברור.
די,
ישנים,
24/7
עובדים, ואנחנו אין מנוחה.
טוב. אוקיי. דוד פישל, תודה רבה גם לך. ארלה איימליך, תודה רבה.
שיהיה
בשורות טובות. בשורות טובות וישר כוח. באמת מצדיעים, אנשי חסד, פעילות אדירה, אלפי חולים שכבר קיבלו טיפול, החלימו, הבריאו. יש מיעוט שפונה לבית חולים שהמצב מאוד נחמיר. יש לצערנו הרב גם 3 או 4 נפטרים. אבל זה רחוק מהמספרים הקשים שאנחנו מקבלים מבתי החולים. ומפה שוב הקריאה למדינת ישראל, לקופות החולים, בואו תתעוררו, הקורונה לא הולכת לעזוב אותנו בקרוב, כדי להקל על מערכת הבריאות, כדי שלא נגיע למצב של סגר, קחו את הנושא הזה לתשומת לבכם. אשפוזי בית במקום בתי חולים. בית חולים מיועד רק למי שחייב בית חולים. מי שלא מגיע לנקודה קריטית של חובת בית חולים, שישאר בבית ויקבל שם טיפול רפואי רציני וגם תמיכה של כל בני המשפחה. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
הרגע הזה שאת יודעת שקנית חיתולים במחיר ממש חסכוני. עכשיו בסניפי בר קול, נתיב החסד ושפע ברכת השם. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. 4 אריזות ב100 שקלים בלבד.
תתקדם, תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל. כל דימי סמסונג 2020. ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש. חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם ל3 חודשים. חייגו ל-074-717-17. 074-717-17. בחשרות בית דין צדק בני ברק.
כל פעם שאני נכנס לכאן, אני מרגיש שמשהו מתבשל. אז מה בישלתם היום?
אנחנו, מרקנטיל סמייל, בישלנו לך יופי של הנחה. רוצה לטעום? מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת נאמן. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבי 85-10.
השנה חוגגים עם משפחה. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מבשלת לכם מבצע חגיגי במיוחד. ועכשיו חותמים על מינוי דו-שנתי ומקבלים סט סירים 10 חלקים וגם סט סכיני שף מבית נאמן במתנה. חייגו עכשיו כוכבי 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
טוב,
משתלם. טוב, משתלם. תמיד ידענו שיש טוב ויש משתלם. הפעם לא גם וגם. פנדור שוברת את החוקים. על פי סקר דעת קהל,
פנדור היא דלת הפנים הטובה, העמידה, המעוצבת, האקוסטית וגם המשתלמת ביותר.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הקולקציה החדשה עכשיו באולמות התצוגה.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שמואל גנץ, שלום וערב טוב.
שלום שלום.
אתה חבר מוועד מורי שלבים בכוח לעובדים, אתה גם מורה בעצמך ומכיר היטב גם את החינוך הדתי והחרדי. תן לנו רק מילה קודם כל ככה על תוכנית שלבים, תוכנית לילדים חולים שלומדים מהבית.
תוכנית שלבים מאגדת כמה אלפי ילדים, בערך בממוצע שנתי כ-3,000 ילדים. יש שם 700 מורים, מורות, סייעים, סייעות, פארה רפואי. בדרך כלל זה ילדים על רקע של או רקע של חינוך מיוחד שלא נמצאים לא הולכים ללימודים, או תלמידים אונקולוגיים, או רקע נפשי.
לא בגלל קורונה. לא הולכים ללימודים בגלל מצבם הבריאותי.
כן, בדרך כלל זה לא בגלל קורונה. לאחרונה יש לא מעט ילדים בסיכון, או בסיכון שיש לשאר המשפחה, ההורים, אחים, זה גם משהו שצף לאחרונה, אבל באופן כללי זה ילדים שלא מגיעים ללימודים, או שמגיעים עד 50% ללימודים.
כלומר, הרבה מאוד ילדים שיש בהם גם בעלי חינוך, בעלי צרכים מיוחדים, חינוך מיוחד, וגם ילדים שהם שכלית תקינים ובריאים לחלוטין, אבל בריאותית, פיזית, הם חולים בכל מיני מחלות, שעל פי המלצת הרופאים,
שהם לא יכולים להגיע ללימודים,
הם לא יכולים להציע להם, כן. והם לומדים באמצעות למידה מרחוק, ולתוכנית הזו קוראים תוכנית שלבים, ומשרד החינוך רוצה להפסיק את הפרויקט הזה.
זה לא למידה מרחוק, זה בדרך כלל, זה מורים שמגיעים הביתה, בסגר החזק, זה כן למידה מרחוק, אבל זה מורים שמגיעים הביתה. משרד החינוך רוצה לקחת את התוכנית לעצמו, להביא מורים מתוך בתי הספר, שהם יהיו אחרי יום עבודה, עמוסים, מבחינת הקורונה הם פגשו בכמה כיתות של תלמידים, בתי ספר עם מאות תלמידים, ומורים גם לא מיומנים, מורים שלא לימדו אף מילדים חולים, שזה צריך רגישות מיוחדת, כימיה שנוצרת בין המורה או המורה לתלמיד, לתלמידה, וזה באופן כללי, באופן, זה יותר נכון בדיוק לציבור הכללי. לציבור החרדי יש פה בעיה כפולה, שאם התוכנית הזו תעבור למשרד החינוך, אז זה יהיה רק למוסדות של הממלכתיים, ממלכתיים דתיים, אבל למוסדות הפטור, המוכשר, לתלמידי חיידר וישיבות.
לא יקבלו, פשוט לא יקבלו חינוך.
לא יקבלו חינוך, לא יהיה מורים שיבואו אליהם.
איך נלחמים בדבר הזה? מה צריך לעשות? בוא נתקדם.
אז יש ארגון כוח לעובדים שמאגד את המורים, שאמור להיות מחר בעזרת השם ועידת חינוך על הנושא הזה, והפנייה שלי לחברי כנסת החרדים של אגודת ישראל ושל שס, יש שם חבר כנסת הרב אייכלר שהוא חבר בוועידת החינוך, והרב טייב משס שאמורים לייצג את בוועידת החינוך את הילדים החרדים, הפנייה אליהם שהם פשוט יעבדו על זה שהתוכנית תימשך עד סוף שנה,
לא לתת לסיפור הזה לחמוק. מאחורי התכנות הזו יש מאות ילדים שאם התוכנית תופסק הם פשוט יהיו מנותקי לימודים לחלוטין בגלל החלטה שערורייתית, וצריך להילחם בעניין הזה בכל הדרך האפשרית. ותודה לך שסיפרת לנו את הסיפור הזה, המורה שמואל גנץ.
כן, תודה רבה, ובהצלחה לכולם.
ערב טוב. וכאן אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לחיים גולשטיין בהפקה, ולאורי כהן על הביצוע הטכני. תודה לכם מאזינים, רק בריאות ובשורות טובות. להתראות.